רבי נחמן מברסלב אומר, מלמד אותנו בליקוטי מוהר"ן, תורה למד ח', ליקוטי מוהר"ן חלק א', תורה למד ח'. תחילת התורה אומר ככה: כי צריך כל אדם לפשפש את עצמו בכל עת, אם הוא דבוק בהשם יתברך. זהו, משפט אחד קטן. כי צריך כל אדם לפשפש את עצמו בכל עת, אם הוא דבוק בהשם יתברך. יש מאות מקומות בליקוטי מוהר"ן שרואים משם מפורש שמה שחשבו כל השנים, ועדיין יש כאלה שחושבים שיש דברים ששמורים לצדיקים בלבד, לאדמו"רים בלבד, באה תורת החסידות ומדריכה אותנו שהדברים האלה שייכים לכל אדם. הנה כאן מקום נוסף פה בליקוטי מוהר"ן: כי צריך כל אדם, כל אדם צריך לבדוק, מי שלא יהיה כל הזמן לבדוק את עצמו, כל רגע, כל הזמן, האם הוא דבוק בהשם יתברך. אם אתה רוצה להדביק משהו בבית, אז כלל ראשון, למי שקצת מבין בשדות המקצוע, אני לא מבין, אבל ככה שמעתי, רוצים להדביק שני משטחים אחד לשני, מה צריך לעשות קודם כל? לנקות את שניהם. לנקות את שני המשטחים, שלא יהיה אבק, שלא יהיה לכלוך, שלא יהיה עוד כמה שכבות של צבע ישנות, שיהיה משטחים ישרים ונקיים משני הצדדים. ברגע שאין חציצה, אין לכלוך, אין אבק, הדבק יצמיד את שניהם. אז אנחנו דיברנו בשיעורים האחרונים על כל מיני סוגים של חציצות וחסימות ודברים שמפריעים לנו. אמרנו שהדבר העיקרי, הלכלוך העיקרי שמפריע לדבק הזה, שאדם צריך לדבק את עצמו לשם יתברך בכל עת. זה האנוכיות שלנו. אם נשים לב באמת, הנשמה שלנו היא חלק נסתר בתוך הגוף. החלק החיצוני זה הגוף. אז כשאני נתקל בחבר שלי, כשאני מסתכל עליו ומדבר איתו, את מה אני רואה? אני רואה את הגוף, אני לא רואה את הנשמה. אותו דבר זה ביחס בינינו לבין הקדושה בכלל. הגוף עומד באמצע, מפריד. הגוף, אנחנו מתכוונים גם במובן הפשוט, תאוות הגוף, אבל גם במובן היותר דק ועמוק, זה אנוכיות, האגו, על כל ההיבטים שלהם. האנוכיות גורמת לחסימה, ובעצם לכל הסוגים של החסימות. כמו שהבאנו את הפסוק, משה רבנו אומר לעם ישראל, אנוכי עומד ביניכם ובין השם אלוקיכם. מסבירים בחסידות, אנוכי זה האנוכיות. האנוכיות עומדת ביניכם ובין השם אלוקיכם. דיברנו בשיעור האחרון על חסימה שכלית. ראינו כמה דוגמאות, בהמשך בעזרת השם נראה עוד כמה דוגמאות. אדם שמסתובב כבר הרבה שנים עם חסימה, הוא אפילו לא יודע. זאת הצרה הכי גדולה. על זה צריכה להיות עיקר התפילה. אמרנו שאדם צריך להכניע את עצמו בפני השם יתברך ולבקש רחמים ועיניים, לראות את האמת. לבקש עיניים, לראות את הטעות שלו. בוודאי אני חי כבר בטעות כבר הרבה שנים, עוד לא יצאתי ממנה. מתי כבר ייפול האסימון? מתי כבר אני אתפוס את עצמי? עוד לא התחלתי. זה שלב ראשון, זה רק להכיר בטעות. אחר כך זה מלחמה קשה, להתחיל לצאת מהטעות הזאת זה קשה מאוד. אבל קודם כל לראות את הטעות, להודות בטעות. אז האמת שכמו כל הדברים בגשמיות וברוחניות, הכל זה מתנה משמיים. זה רק מתנה משמיים. אז אנחנו צריכים לעורר רחמי שמיים, על מנת שיתנו לנו, על מנת שנוכל לראות. אנחנו רוצים להגיע להשקפה נכונה בחיים, לצאת מכל הבלבולים, מכל הדמיונות. אז איך מקבלים את המתנה הזאת משמיים? איך מגיעים להשקפה נכונה? דעת תורה באמת. אז שני דברים שהם א' ב', קודם כל קיום מצוות מעשיות. זה קומה ראשונה. קומה ראשונה. קיום מצוות מעשיות. כולם. בזה יש עומק. לך תתחיל לדקדק יותר על פרטי פרטים, דקדוקי דקדוקים, קלה כבחמורה, תוסיף כוונה ועומק, כוונת הלב, כוונת המחשבה, שלא יהיה מצוות אנשים מלומדה. יש בזה תורה שלמה, אינסופית, לימוד לכל החיים, איך לקיים מצוות מעשיות. אבל קודם כל, שיהיה לך ברור שתגיע לנחישות פנימית, לקיים את התורה. השם יתברך נתן לנו את התורה, מתנה הכי יקרה, הוא מצפה שנקיים אותה. קודם כל תעשה את רצון השם. אתה רוצה רחמי שמיים, קודם כל תעשה מה שהשם רוצה. יחד עם זה, הדבר השני, התחזקות באמונה. זאת מטרת כל נתינת התורה, להתחזק באמונה. וזה לכשלעצמו, גם כן תורה אינסופית, עומק אינסופי. אבל קודם כל תילחם על זה, תתחיל עבודה, תתחיל סולם של עלייה, תתחיל לעבוד. אם אתה לא מרגיש שאתה עובד אינטנסיבית, פירושו של דבר שאתה לא, אתה לא שם, אתה לא עובד, אתה לא מקיים, נדמה לך שאתה דתי, נדמה לך שאתה ירא שמיים. אין מושג כזה ירא שמיים בלי מושג של עבודה, מוסר עבודה. עבודה אינסופית, מאומצת, אינטנסיבית, רגע רגע. בלי זה, זה לא נקרא אדם ירא שמיים. זה נקרא אדם שמתהדר באיזושהי חליפה שמזמן הוא כבר לא מתאים לה. יכול להיות שפעם היית עובד השם. אבל אם אתה לא עובד על זה רגע רגע אינטנסיבי, כמו שראינו כאן בליקוטי מוהר"ן, שצריך לפשפש את עצמו בכל עת. אם בדקת את עצמך לפני שנתיים, היית במקום רוחני טוב, אבל עכשיו אתה לא עובד על זה מאוד חזק, זה לא בראש סדר התפילות שלך וההתבוננות שלך וחשבון הנפש שלך היומיומי, אז אתה לא שם, פשוט מאוד. היצר חזק מאוד, מתוחכם מאוד, מפיל אותך מהר מאוד, בלי שתשים לב. אז קודם כל מצוות, קיום מצוות מעשיות בפועל, במעשה ממש, כל המצוות כולם. אם אתה רואה שיש מצוות שאתה אומר, כן, אני יודע, אבל האבל הזה זה חציצה מספר אחד. זה קודם כל, קודם כל. יחד עם זה צריך להתחזק באמונה, ובקשר האישי עם השם יתברך, ביטחון בהשם. הנה הפסוק אומר, בטח בהשם ועשה טוב. מסבירים גדולי המוסר, הקדמונים, אל ישלה את עצמו אדם שהוא בוטח בהשם ולא מקיים מצוות. ואם המחשה מהחיים, אם יש מישהו שאתה רוצה ממנו טובה, ואתה אומר לו, תשמע, אין לי על מי לסמוך, רק עליך, אני סומך רק עליך. אז הוא אומר, בסדר, בבקשה, אז אני רוצה לעזור לך. מצד שני, שהוא מבקש ממך משהו, משהו קטן ככה מהצד, בוא תעשה, אני אתן לך את הדבר הגדול שאתה רוצה, אבל מהצד ככה, יש לי גם כן דברים שאני הייתי מצפה ממך, ואתה לא מוכן. אז למה שהוא יעשה בשבילך את הטובה הגדולה? הקדוש ברוך הוא לא צריך את המצוות שלנו. אבל הוא רוצה לטובתנו, שנקיים את המצוות. כך הוא מצווה אותנו. ואתה לא מוכן. אז מה אתה רוצה? זה קודם כל. אנחנו זקוקים מהשם יתברך למתנה גדולה. המתנה הזאת נקראת קרבת השם. אנא, תאיר לי פנים. תן לי להרגיש שאתה קרוב אליי, שאני קרוב אליך, שאין בינינו חציצה ומרחק. מתנה גדולה, אתה, יש לך בקשה גדולה. מה ביקשתי ממך? תקיים מצוות מעשיות, לא בשבילי, בשבילך. אדרבה, זה מצוות מלשון צוותא, זה בדיוק מה שיעזור לך לטובת העניין. ילד חולה, הוא בא בתלונות להורים שלו, מתמרמר, אומר, כואב לי, כואב לי. אז אומרים לו, תשמע, תאכל את זה ואת זה. נכון שזה לא כל כך טעים, אבל זה יעשה אותך בריא. אז עכשיו יש לו טענות על ההורים שלו, למה הם מכריחים אותו עכשיו לאכול דברים לא טעימים? אבל זה לא בשבילנו, זה בשבילך. זה בדיוק לטובת העניין. זה בדיוק לטובת מה שאתה רוצה עכשיו. אתה רוצה להיות בריא, אתה אומר שכואב לך. אז הנה, זה בדיוק, זה בשבילך. אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המצוות בדיוק בשביל אותה מטרה שאתה רוצה. קרבת השם. לעשות אותך צוות אחד עם בורא עולם. קודם כל, קיום מצוות מעשיות, ולהכניס בתוך זה אמונה, קשר עם השם, ביטחון בהשם. אחד התקשר אליי, אומר לי שיש לו איסורים, הרבה איסורים בחיים, הוא לא יודע מה לעשות. זה נכון, באמת יש לו איסורים בחיים. הוא אומר, תראה, אני מקיים את זה, מקיים את זה, על פי התורה, ואני לא יודע, לא יודע מה לעשות, למה הכל סגור לי, הכל חשוך לי, הכל זה. הרבה טענות. זה לא, מקרה לא פשוט, באמת יש לו ייסורים. אמרתי לו לגבי כמה וכמה דברים מאוד מאוד חשובים, שחייבים לעשות, שהוא חייב לשנות. הוא אומר, כן, אני יודע, אבל אין לי כל כך כוח לזה, ולא כל כך, הוא לא שלם כל כך עם הרעיון. והוא אומר, והוא כל הזמן עוצר אותי באמצע המשפט, כל פעם מחדש, ואומר לי, תשמע, אבל, הנה תראה, אני מקיים את זה ומקיים את זה. אמרתי לו, תראה, קודם כל, אתה רוצה לשמוע את עצמך, לא יודע למה התקשרת אליי. האדם כל הזמן מדבר, כל הזמן בשידור. דבר שני, תראה, אתה משקיע כל כך הרבה אנרגיה בדברים שהם בכלל לא בראש סדר העדיפויות. לקדוש ברוך הוא יש את התוכנית שלו, וסדר עדיפויות רק חז"ל יודעים מה יותר חשוב, מה פחות חשוב. לקחת לעצמך כמה דברים שוליים, לדוגמה, אני לא רוצה לפרט כל כך, אבל לדוגמה, הוא אמר, אני הולך לבית כנסת. יפה מאוד, ללכת לבית כנסת זה דבר חשוב, אבל היה עדיף שתעשה כמה דברים אחרים. אתה עובר עבירות מהתורה, אתה לא מקיים מצוות דאורייתא, עובר על לא תעשה דאורייתא, ללכת לבית כנסת, אל תעשה טובה לאף אחד, שב בבית, תתפלל, אבל תעשה את הדברים האחרים. הוא אומר לו, קודם כל, לפני שאני מקיים את הדברים האלה, אני רוצה קודם כל ללכת לבית כנסת כמו בן אדם. אמרתי לו, מה זה בן אדם? אתה קובע מה זה בן אדם? הקדוש ברוך הוא יודע מה זה בן אדם. רק הקדוש ברוך הוא יודע סדר עדיפויות, מה לפני מה, מה יותר חשוב ממה. עד כדי כך החסימה שלנו יכולה להיות מורכבת ומשוכללת וחמורה, שהאדם אפילו לא שומע את עצמו, לא רואה את עצמו, הוא כל כך חסום, הוא לא יכול בכלל להבין את הטעות שלו. והוא מלא טענות, הוא כל הזמן, כמו למשל בשיחה הזאת, עם אותו בן אדם, כל הזמן חוזר על עצמו, כל הזמן קוטע אותי באמצע המשפט, הוא מתקשר לקבל עזרה והוא באמת זקוק לעזרה, מאוד, והוא כל הזמן מדבר. וכשאתה בא להגיד לו כמה דברים פשוטים שכל יהודי צריך לקיים או להימנע מעבירות מסוימות, הוא אומר, כן, נכון, כבוד הרב, אתה צודק, אבל אני, קודם כל אני רוצה לעשות את זה וזה, ואחר כך, קודם כל אני רוצה להיות בן אדם. חבל, זה כואב הלב על אנשים כאלה. אחרי שסגרתי את השיחה, סגרנו בטוב, אני מקווה שהוא יתקשר עוד פעם, כי הוא באמת זקוק לעזרה. אמרתי לעצמי, זה שיעור מוסר גדול מאוד בשבילי. עד כמה אני לא רואה את עצמי. אדם לא רואה את עצמו במילימטר. וזה טוב מאוד וחשוב מאוד שכל אחד מאיתנו יקבל מדי פעם, לעתים קרובות, תזכורות כאלה. זה בדיוק הראי שלי. לא רואה את עצמי ונדמה לי שאני מושלם ונדמה לי שאני בסדר. כשבעצם בדברים היותר חשובים, בעיניים של השם יתברך, שם אתה עוד לא התחלת. מה היצר עושה? הוא יושב על מרכז הבקרה, חדר הפיקוח, עם כל הכפתורים, לוח כפתורים ושעונים, ויושב על הווליום, מגביר, שחק עם הכפתורים. אז כשהוא רוצה, הוא מראה לך כמה שאתה מוצלח, מכניס לך סנבור. הוא אומר לך, תראה כמה אתה בעל חסד וכמה אתה עושה את זה ואת זה ואת זה, הנה שם תרמת ופה נתת ולזה עזרת, לוקח את הווליום, מגביר אותו עד הסוף, ואתה מרגיש על הגובה, איזה צדיק אני, בעל חסד והכל. בדברים אחרים שהם יותר חשובים בעיני התורה, שמה היצר אומר, עזוב, זה לא חשוב, זה שולי, זה לא משהו שצריך לתת עליו את הדעת, בוא תתרכז בעיקר, בוא תתרכז בעיקר. מה העיקר? אז העיקר זה לפי המשחק של היצר, לפי איך שהוא שולט בך כמו בשלט רחוק. לוחץ פה, אתה הולך לשם, לוחץ פה, אתה הולך לפה. אז הוא אומר לך, בוא תסתכל בעיקר, תעזוב את הזה שולי, זה לטפל. את העיקר הוא עושה לטפל, ואת הטפל הוא עושה לעיקר. אז הוא אומר, בוא תסתכל. בוא תסתכל בעיקר. מה העיקר? תסתכל בדברים הטובים שעשית, תתרכז בהם ותתגאה בהם. כשבינינו הדברים הטובים האלה הם בכלל שוליים, זה לא עיקר התיקון שלך. וכשהוא רוצה, אז פתאום הוא מפנה אותך, בלי שתהיה מוכן, מפנה אותך לדברים שאתה באמת לא מוצלח בהם, באמת נפלת בהם. הוא אומר לך, תראה, אתה לא מתבייש? ככה אתה מתנהג? גרוע שבגרועים, רשע שברשעים, מושחת, ככה אתה מתנהג? תוריד את החיוך מהפנים, מכניס אותך לעצבות, דיכאון, שם מגביר לך את הווליום עד הסוף. ובדברים שאתה באמת צריך לתקן, שם הוא לא נותן לך, הוא אומר, עזוב, עזוב אותך, זה לא עכשיו, זה לא מה שחשוב. אנחנו צריכים כל הזמן, כל הזמן, להיות עם יד על הדופק, ולא להקשיב ליצר, לא להקשיב לנטייה אימפולסיבית שלנו מבפנים. נטייה כזאת היא מתפרצת מבפנים. איפה שאני רוצה, על מה שאני רוצה אני חושב ככה ב... תשלוט, תשלוט במשכות. תשלוט בעניינים. תעשה חשבון נפש מאומץ, תזכור את כל הזוויות, כל התחומים. תמיד תשאל את עצמך, אולי היצר מכוון לי עכשיו את המחשבות. אולי זה היצר עכשיו שמחזיק את המשכות ושולט לי ברגשות. לא, אני לוקח את השליטה בחזרה לידיים שלי. אני מתחיל לסנן את המחשבות, מתחיל לסנן את הרגשות, מתחיל לשלוט בעניינים. אם אדם עובד נכון, אז משמיים יזכו אותו למוחין דגדלות. תודעה רוחנית, מפותחת, נכונה, אמיתית, מדויקת, מכוונת לאמת. כל עוד אדם לא מתאמץ בכיוונים הנכונים, אז ישלחו לו עוד יותר ויותר צמצומים וחסימות, ובעצם איסורים. במובן הכי פשוט, יפריעו לך בעבודת השם, משמיים. למה? לעורר אותך, לרמז לך, בוא הנה, תתעורר. אתה הולך בכיוון הלא נכון, אתה משקיע אנרגיה בכיוון הלא נכון, התוכניות שלך הן לא לטובתך. אז אמרנו שהמשימה שלנו זה להישאר פתוח על ידי תשובה, חרטה, על ידי הכנעה מחודשת לפני בורא עולם, להגיע לשבירת האגו שלי אל מול ההכרה שהשם יתברך הוא ריבון כל המעשים, הוא יודע מה טוב בשבילי, הוא יודע את האמת, ואני עכשיו מבטל את כל כולי ומתאים את עצמי לרצון שלו. וכמו שאמרנו, שערי דמעה לא ננעלו. זה ההכנעה הטובה, הנקייה המחבסת. על ידי דמעות של אמת אפשר לצאת מכל השערים שאנחנו יצרנו לעצמנו, מכל החסימות שאנחנו יצרנו לעצמנו. הכנסנו את עצמנו לתיבת נוח במובן השלילי, והשם יתברך יושב ומחכה ואומר, צא מן התיבה, ואתה לא, אתה נשאר בפנים. אז תמיד יש איזה צוהר, תמיד יש צוהר לטיבה. גם כשאדם בחסימה, הוא צריך לדעת שהשם לא עוזב אותו לבד. השם יתברך חושב מחשבות, לבל ידח ממנו נידח. ושומר פתאים השם, ותמיד הוא משאיר לך איזשהו צוהר, על מנת שאם אי פעם תעשה תשובה אמיתית, שאו מרום עיניכם, אתה פתאום תראה את האור בקצה המנהרה, ודרך שם תוכל להבין את החסימה, איך נפלת, לאיפה נפלת ואיך יוצא משם. אז אחד הדברים שיכולים לעזור לנו בחיים, באופן מעשי, יומיומי, זה לעשות איזשהו תרגיל בחשיבה, בהרגשה, להפוך את הנפילות שלנו לאתגרים. לעשות חגיגה מהנפילות בעצמה. הרי מה היצר בא ואומר לנו? תראה, נפלת, אתה גרוע, אתה מושחת, אתה רשע. אנחנו נבוא ונעשה הפוך. דרך אגב, יש לנו איזה קלטת בסדרת עבודה פנימית, ושם אנחנו מסבירים על פי מכתב מאליהו ברעיון של פורים ונהפוכו, שהוא אומר שזה צריך להיות כל השנה, לא רק בפורים, שכל מה שהיצר אומר מיד לתרגם את זה הפוך אוטומטית. כל מטרת היצר זה להפיל אותנו. מה שהוא יגיד, אפילו אם זה יישמע בהתחלה דברים טובים, מיד תתרגם את זה הפוך. הוא אומר לי כן, יפה, תודה, עכשיו אני יודע שזה לא. הוא אומר שחור, או, עכשיו אני יודע שזה לבן. מיד. אז אותו דבר, אתה רואה שאתה באיזה נפילה, תהפוך את זה לאתגר גדול. הזדמנות נפלאה לתיקון. זה בשבילי סולם. עכשיו יש לי סולם. קיבלתי סולם עכשיו לעלות. זה לא נפילה בכלל. לא ירידה, אני לא בירידה. קיבלתי סולם לעלות. לעלות יותר ממה שהייתי מקודם. מטרת הנפילה לא להוריד אותך, אלא להעלות אותך. השאלה איך אתה לוקח את זה. צריך להכניס שמחה גדולה. ומי שמתרגל לתרגילים האלה, אז הוא רואה שינוי עצום בעבודת השם שלו. אבל מי שיחשוב בקטנוניות כזאת, קרה. טוב, מה זה משחקים, זה להיכנס לכל מיני סמטאות כאלה בנפש ולדמיין שמה אתה מקשקש, עכשיו אני בעצבות, אני נפלתי, תראה, אני באמת עשיתי פה עבירה במזיד. זה עובדה בשטח, במו ידיי, ובעצמי, בכוונה תחילה, במודעות, עם תכנונים, הקמתי ועשיתי עבירה. ואתה בא ואומר לי שזה יש פה איזה משהו שמח, סולם של עלייה, אני רואה את עצמי בצלילה, צניחה חופשית עכשיו. כן, בכל זאת. הכל תלוי בהסתכלות שלך. יהיה לך חשיבה חיובית על כל דבר, זה יהיה חיובי. תחשוב שלילי על כל דבר, זה באמת יהיה שלילי. הכל תלוי בך, הכל בראש שלך. עכשיו, למה פה, אני מדגיש את זה פה. כשאדם כבר נכנס לנפילה, או לחסימה מסוימת, זה מאוד קשה לצאת מזה. אם יש לנו איזושהי אפשרות למצוא תרגילים כאלה שיעזרו לנו בתחילת החסימה, בתחילת הנפילה, כבר לזהות את זה מראש, או לפני שזה מגיע, או שזה רק בשלבים ראשונים שעוד לא שקענו בביצה לגמרי, כבר אז לאמץ לעצמנו איזשהו גלגל הצלה, זה הרבה יותר קל לצאת מהביצה כשרק הרגליים שלך בביצה. אבל אם אתה כל כולך עד הצוואר שקוע בביצה, זה הרבה יותר קשה. אז שבע יפול צדיק וקם, גם צדיקים נופלים, אבל המעלה של הצדיקים שהם יכולים לקום מהר. הם רואים שהם קמו, לא נורא, בגלל שהם בענווה, בגלל שהם באמונה, בגלל שיש להם ביטחון בהשם גם בעניינים רוחניים, בנפילות הרוחניות שלהם בעבודת השם. הם יודעים גם כן שהכל זה רק מהשם יתברך, כולל העבירות שלי, הכל זה מהשם יתברך. אם נפלתי, זה משמיים. לפני העבירה, לפני הנפילה, אני חייב להתאמץ, לא ליפול. אם כבר נפלתי, אני צריך לדעת שזה משמיים, כי הכל משמיים. אין שום דבר שזה לא משמיים. השם יתברך, ריבון כל המעשים, עושה את הכל. אז הצדיקים יודעים את זה בחוש, יודעים את זה בידיעה ברורה. אנחנו, קשה לנו להאמין, קשה לנו להאמין שעד כדי כך, השם יתברך רחום וחנון, עד כדי כך, עד כדי כך, השם יתברך באמת עושה את כל המעשים, כולל את העבירות שלי שעשיתי במזיד? כן, עד כדי כך. זה הגדולה של הצדיקים, לכן הם מסוגלים גם לקום. הם קמים מהר. אז זה העניין, צריך לנסות לקום כמה שיותר מהר. צריך למצוא לעצמנו דברים שיעזרו לנו לצאת כמה שיותר מהר מהנפילות. אז הנה למשל דבר אחד. להפוך את הנפילות לאתגרים. אתה רואה שנפלת, או שאתה הולך ליפול. אם כל אחד יתבונן בחיים שלו, בנפילות שהיו לו, בוודאי ייזכר בדברים שהוא ידע מראש, שאוטוטו אני הולך להיכנס לניסיון, שבטוח אני איפול, כבר חוויתי את זה הרבה פעמים, ותמיד נפלתי באותו דבר, באותו דרך, באותה שיטה, והנה זה הולך לקרות לי עוד פעם. אתה כבר יודע מראש. יום יומיים מראש, אפילו חודש חודשיים מראש, אתה יודע שעוד אותו יש לך פגישה עם איזה בן אדם, תמיד שאתה נפגש איתו אתה נופל. תמיד אתה רק בא במגע איתו, רק רואה אותו מקילומטר, גמרנו, אתה כבר בכעס והקפדות ועצבות ו... כבר מראש אתה יודע שאתה עכשיו הולך ליפול, זהו. יש לך תור לאיזה רופא עוד חודש, אתה יודע, תמיד שיש לך תור לרופא אתה נחנק. כל אחד מכיר על עצמו את הדוגמאות, כל אחד לפי משהו. צריך לנסות לחפש איך להפוך את הנפילות לאתגרים. יש לך עכשיו נפילה, עכשיו יש לך אתגר גדול משמיים לעלייה, לתיקון. אתגר גדול. עכשיו קיבלתי משמיים אפשרות לעלות. מנוף. מנוף לעלייה. איך עולים? דבר ראשון, תמיד בכל הניסיונות, הכנעה. קודם כל תגיד, ריבונו של עולם, יש פה נפילה מסוימת, זה מהגאווה שלי, זה הטעות שלי, תעזור לי להגיע להכנעה, תעזור לי להגיע לביטול כלפיך, תעזור לי לדעת שאתה עושה את הכל. כל אחד לפי מה שהשם ישלח לו דיבורים, הכנעה עמוקה. כמה שתרד יותר נמוך, ככה אתה תגיע יותר גבוה. ככל שתרד יותר נמוך, תוריד את הראש, תשפיל את עצמך בפני בורא עולם, ככה אתה תגיע יותר גבוה. ככה אתה תצא מהנפילה, וזה לא סתם לצאת מהנפילה, אנחנו לא רוצים רק לצאת מנפילות. אנחנו רוצים לעלות יותר גבוה ממה שהיינו קודם. לקחת את הנפילה הזאת שתהיה מנוף אמיתי, ומלכתחילה זאת באמת המטרה של כל נפילה. כל ירידה, כל סוג של איסורים, רק להעלות אותך, להביא אותך למדרגה יותר גבוהה בקרבת השם. מלכתחילה זאת המטרה של הנפילה, של הניסיונות, של הירידה. אם תיקח את זה נכון, אתה תראה בחוש שעלית. קח את זה לא נכון, אז באמת אתה תיפול. אז הנה רבי נחמן אומר, עיקר התשובה, שישמע בזיונו ידום וישתוק. אנחנו בחודש אלול, כל אחד מחפש דרכים לעשות תשובה לפני ראש השנה. אז הרבה אנשים מחפשים יותר לדקדק בקיום מצוות מעשיות. זה כמו שאמרנו, זה באמת קומה ראשונה. אבל אם מסתפקים בזה, אז העיקר חסר מן הספר. אנחנו יודעים טוב מאוד שאדם יכול לקיים את כל ההלכה בצורה טובה, הוא יהיה מושחת, מקולקל במידות שלו, בן אדם לחברו, יום הכיפורים לא מחפר, רחוק מאמונה, רחוק מהשם, והדבר היחיד שהוא באמת, הוא לא עובד את השם, הוא עובד את השולחן ערוך, ובעצם הוא עובד את עצמו, עובד על עצמו ועובד את עצמו. אדם שבאמת רוצה לעבוד נכון, הוא צריך כל הזמן לחפש שהוא באמת בדבקות בהשם. פירושו של דבר, כל הזמן להיות בהכנעה לפני בורא עולם. ריבונו של עולם, אתה פה נמצא איתי, אני קטן שבקטנים, אתה כל יכול, ואתה ממשיך להיטיב איתי, מחזיר לי טובה תחת רעה, ואני כפוי טובה כל הזמן, ובכל זאת אתה מיטיב איתי, נותן לי נשימה כל רגע, נותן לי אוכל לאכול, בגד ללבוש, עבודת השם, כל הדברים הטובים אתה ממשיך לתת לי, ואני ממשיך להיות כפוי טובה. ואם אני לא רואה שאני כפוי טובה, אז אני בצרה הכי גדולה. ואם כל הצרה הזאת היא שאני לא רואה שאני כפוי טובה, בכל זאת אתה ממשיך להיטיב איתי. כל הזמן, כל הזמן, כל היום, להגיד תודה להשם, ולראות כמה אני כפוי טובה, ואם אני לא רואה שאני כפוי טובה, אז על זה עוד יותר אני צריך להיות בהכרת הטוב כלפי בורא עולם, שהוא ממשיך להטיב איתי, למרות שאני לא רואה כמה אני כפוי טובה, פירושו של דבר, שעוד לא התחלתי חשבון נפש בכלל. אדם כזה שהולך בשרירות ליבו, ועוד לא התחיל בכלל בחשבון נפש, ובכל זאת השם יתברך מיטיב איתו, כמה צריך להכיר טובה לשם יתברך, כמה צריך להגיד לו תודה. איזה חסד. אז בא רבי נחמן ומוציא אותנו מכל הבלבולים, מכל הדמיונות, מכל החסימות שלנו, חסימות רגשיות ושכליות, כל הטעויות שאנחנו הולכים איתם, הוא בא ואומר לנו, תשמע, תפסיק עם המשחקים, אתה משקיע אנרגיה במקום הלא נכון. קיום מצוות מעשיות, ודאי שזה חשוב, אבל אתה בסדר. סך הכל אתה בסדר. תמשיך, תחפש איפה אפשר להשתפר. ודאי שחשוב. אבל זה לא העיקר. זה חשוב. זה קומה ראשונה, אבל זה לא העיקר. אחד בונה בניין. בית מגורים. מה יש בקומת קרקע? חניון. תארו לכם שהוא יעצור בקומה ראשונה. בשביל זה בנית בניין. אתה רוצה שיגור פה אנשים. אתה רוצה בעצמך להיכנס לגור פה. נעצרת בחניון. אתה בונה בית בשביל הרכב שלך או בשביל המשפחה שלך. מה יותר חשוב? קיום מצוות מעשיות זה קומה ראשונה. אי אפשר בלי קומה ראשונה. אף פעם לא תגיע לקומה שנייה. אבל מה יותר חשוב? מה יותר חשוב? קשר עם השם. בשביל זה המצוות מלשון צוותא. להביא אותך לקשר עם השם, קרבת השם, ביטחון בהשם, אמונה בהשם. זהו, בשביל זה באנו לפה. ואתה ישראל, מה השם אלוקיך אתה דורש מעמך, כי אם ליראה את השם ולאהבה אותו וכו' וכו' וכו', גם לקיים מצוות מעשיות, אבל גם מבחינה כמותית, אם תספרו שם את הדברים, וגם מבחינת סדר קדימויות, קודם כל יראה ואהבה, קודם כל, כמו שמופיע שם בפסוק. אז בא רבי נחמן ואומר, תשמע, אל תשקיע אנרגיה במקום שהוא שולי. תתאמץ לקיים מצוות מעשיות ולחפש להשתפר. אבל אל תשלה את עצמך שבזה אתה הגעת לשלמות. שבזה אתה כבר מוכן לראש השנה. אתה צריך להשקיע את עיקר התשובה שלך במידות, תיקון המידות. וכמו המסר שחזל אומרים שאין מצוות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. בא רבי נחמן ואומר, עיקר התשובה שישמע בזיונו ידום וישתוק. זה עיקר התשובה. תבחן את עצמך, אם מישהו פוגע בך ואתה שותק, סימן שאתה במקום טוב, ריקחת את האנוכיות שלך, את הגאווה שלך, אתה באמת הגעת לתשובה. עכשיו מכאן הדרך סלולה עבורך גם להתחזק בקיום מצוות מעשיות, אמונה בהשם, הכל פתוח עבורך. יש לך ענווה. הגאווה חוסמת, הענווה פותחת. הענווה פותחת בשבילך אפיקים לקרבת השם. אז נניח אם מישהו פגע בי, אין מה להגיד, זה ניסיון קשה. אבל אני צריך לשנן לעצמי ולהכניס שמחה גדולה, בדיוק הפוך ממה שהיצר רוצה. היצר רוצה עכשיו שתיסגר. תיכנס לעצבות, תרגיש נעלב, נפגע, כל התחושות הקשות לסגור אותך. אתה תגיד עכשיו בדיוק הפוך. מישהו פגע בי, עכשיו יש לי הזדמנות לתקן. אתגר נפלא יש לי עכשיו לזכות לתשובה אמיתית. תשובה שלמה. אז מה פירוש ידום וישתוק? מה כפל המילים האלה? מה ההבדל בין ידום לישתוק? ידום זה שתיקה פנימית, וישתוק זה שתיקה חיצונית במילים. בחיצוניות, אני לא יענה לו. הרבה פעמים היצר בא ואומר, תשמע, אל תתפרץ עליו, אל תכעס עליו, זה לא יפה, לא מתורבת, אבל רק תגיד לו מה שאתה חושב עליו. לא, רק שידע מה אתה חושב עליו, תגיד לו את זה רגוע ותלך, זה הכל. רק תזרוק לו משפט אחד וזהו. אל תצא פרייר, אל תשתוק לו. עד הקצה האחרון. יכול להיות שאני יכול עכשיו לענות לו, אבל אני לוקח את זה עכשיו כאתגר. שבירת האגו. תנצל, תשימו לב עכשיו. היצר רוצה להפיל אותנו עם המידות הרעות שלנו ועם הגאווה שלנו. כתוב כי ממנו ניקח לעבוד את השם. צריך לקחת את כל התרגילים של היצר ולהשתמש בהם נגדו. דוד המלך לוקח את החרב של גוליית וקורט את הראש שלו. יש עוד דוגמאות כאלה בתנך, והכל זה דברים מאוד עמוקים. לקחת את החרב של הסתרא אחרא ולפגוע בה בנשק שלה בעצמה. אז הנה כאן דוגמה. היצר רוצה לסגור אותי, עכשיו נניח יש כאן חבר שפגע בי. מישהו פגע בי, בן אדם. מה היצר בא ואומר? תחזיר לו, נכון? תנקום. שידע מה אתה חושב עליו, תחזיר לו. תפגע בו גם כן. זה מה שהיצר רוצה. להבליג על זה, לשחרר את זה, לוותר על זה, להחליק, לנער ממני את הלחץ הזה של היצר, תחזיר לו, תחזיר לו, אל תשתוק לו. זה קשה מאוד. לוותר על כל הרעיון. בסדר, אמר, אמר, אני לוקח את זה כאתגר בשבילי, עבודת השם שלי. מה אני בעצם עושה פה? אז יש כאן עוד תרגיל שבן אדם יכול להגיד לעצמו. להשתמש במילים של היצר לטובה. איך עושים את זה? תגיד, עכשיו אני מנצל את החבר שלי עד הסוף. יש כאן איזה מישהו שעשה לי רעה, נכון? איזה מישהו שפגע בי? עכשיו יש לי תחושות קשות כלפיו, נכון? יש לי כעס כלפיו. מחשבות שליליות, נוגדנים, משקעים שליליים כבר מתחילים להתפתח. אני כבר נעשה חסום כלפיו, כבר פגום באהבת ישראל. מתחילה להיווצר פה חסימה, ובדרך כלל היא מאוד מהירה, מתפתחת מאוד מהר. אני עכשיו בא ואומר הפוך. אני עכשיו יראה לו מה זה לחבר הזה. אני עכשיו ינצל אותו עד הסוף. איך אני אעשה את זה? אני אשתמש בו לצרכים האישיים שלי, בחבר הזה. אני עכשיו הולך להשתמש בו לצרכים האישיים שלי ולנצל אותו עד הסוף. איך? מה הכי חשוב לי בחיים? עכשיו נניח אני אחזור, אני אחזיר לו, אני אפגע בו בחזרה, אני אנקום בו. נו, אחרי יום, יומיים, חודש, חודשיים, מה יישאר לי מזה? החבר הזה הולך, אנחנו נפרדים, לא רואים אחד את השני יותר כל החיים. נניח. מה אני ארוויח עכשיו? אפילו אם זה מישהו שאתה כן נפגש איתו יום יום ותמשיך לפגש איתו כל יום. מה תרוויח מזה שתחזיר לו? כלום, רק תפסיד. מה חשוב לי בחיים? עבודת השם. אנחנו פה יושבים כולנו אנשים שרוצים להתקדם בעבודת השם. מי שלא, לא מדובר עליו. אבל מי שכן, אנחנו רוצים, נכון? רוצים, זה הכי חשוב בשבילנו, עבודת השם. לצורך עבודת השם, אני יודע שזה רק ענווה. ענווה זה מילת המפתח. אני עכשיו הולך להראות לחבר הזה מה זה. אני הולך לנצל אותו עד הסוף, ולהשתמש בו לצרכים האישיים שלי, לצורך הדבר שהכי חשוב לי בחיים. הוא עכשיו פגע בי. מה הוא רוצה עכשיו? לראות שאני מתרגז. יפה, אני לא אתרגז. אני אשתמש במקרה הזה שקרה, כדי להתקדם בענווה שלי, לשבור את האגו, לשבור את יצר הנוקמנות שבי, לשבור את יצר הכעס שלי. כל כך הרבה רווחים אני עכשיו יכול להרוויח, ואדם לא יכול לשער ולתאר. בניסיון אחד כזה, ניסיון קשה, בניסיון אחד אתה יכול להתקדם כל כך הרבה, כמו 1,000 שיעורים, יותר מ1,000 שיעורים. בניסיון אחד כזה אתה יכול להשתנות, הדרגה הרוחנית שלך יכולה להמריא בצעדי ענק. תגיע לענווה, ייפתחו לך שערי ענווה חדשים באופן משמעותי ביותר. ניסיון אחד כזה רק שתעמוד בו. אין לך דבר יותר חזק מהדבר הזה. התקדמות בעבודת השם זה רק על ידי ניסיונות. בתיאוריה לא מתקדמים כלום, אפילו לא חצי מילימטר. רק ניסיונות, רק מסירות נפש. ניסיון אחד כזה של שבירת האגו, אתה מתקדם בצעדי ענק. עכשיו על משפטים כאלה, מילים כאלה קשות, לא נעימות, זה קצת צורם ברגע ראשון, נכון? אני אנצל אותו, אני אשתמש בו לצרכים האישיים שלי, אני אראה לו מה זה. הוא רוצה עכשיו שאני אתרגז, אני לא אתרגז. אני עכשיו אנצל את המקרה הזה שקרה על מנת להתקדם. מה טוב במילים האלה? זה נשמע נורא. מה שטוב בזה זה שעשית רחרה לא מקטרג על התקדמות כזאת שנעשית בצורה כזאת נסתרת. אתה לוקח את היצר הרע, משתמש במילים שלו, אתה בא ואתה כביכול מחבק אותו, את היצר הרע, ואתה אומר לו, בוא אחי, בוא, אז הוא מתלהב. עכשיו הוא מפסיק להילחם בך. אתה אומר לו, אתה צודק, אחי, אתה צודק, באמת, הבן אדם הזה, באמת, אני עכשיו אראה לו מה זה. אז היצר גמרנו, ירד ממך. ופתאום אתה בא לו בהפוכה, ואתה עכשיו, אז פעם היה, נתנו שיעור לנשים, לפני הרבה זמן. אז אמרתי שם רעיון דומה. דיברנו על עניינים של שלום בית, אמרתי, אישה שבעלה מתנהג אליה לא יפה ולא בסדר, עד רבה, עכשיו תנצלי אותו, עכשיו תשתמשי בו לצרכים האישיים שלך, ותשתקי לו, ואל תחזירי לו, ועד רבה, תחזירי לו טובה תחת רעה. אמרנו פה באחד השירים האחרונים, ממש לפני זמן קצר, היינו אצל הרב דוב קוק בטבריה, שאלנו אותו איך מתגברים על גאווה. אז אמר, אי אפשר. ישירות, אי אפשר להתגבר על מידת הגאווה. זה רק על ידי שאתה עובד על השלטת הנשמה על הגוף. איך עושים את זה? דבר ראשון, תאוות הגוף. דבר שני, לא לשמור טינה למי שגרם לך עוגמת נפש. תעבוד על זה, תתנסה כמה ניסיונות כאלה, תראה איך שהגאווה שלך הולכת ויורדת. אתה יותר בענווה, יותר רגוע, יותר אוהב את הבריות, משתנה מהקצה לקצה. ודבר נוסף זה הסבלנות והסקרנות. סבלנות וסקרנות. הסקרנות זה דבר נורא. דיברנו על זה קצת בשיעורים האחרונים. ככל שתעבוד על הסבלנות שלך יותר, וזה שבירת האגו מאוד מאוד גדולה, מאוד קשה. עיקר התשובה שישמע בזיונו ידום וישתוק. ישתוק, אמרנו, זה שתיקה חיצונית במילים, אל תענה לו. אבל הרי כבר ראינו בשיעורים האחרונים שאדם יכול לשתוק לשני, לא לענות לו, יפה, עבודה טובה, אבל מתפתחת אצלו בפנים חסימה פנימית קשה מאוד. למה? כי הוא בא ומתרברב בעיני עצמו או בעיני אחרים, הנה הוא פגע בי ולא עניתי לו. נכון, יפה מאוד, תרשום לעצמך פעמיים צלש, אבל על מי אתה עובד? על מי אתה עובד? בפנים אתה מלא משקעים, מלא נוגדנים, תסכולים, מרירות. אתה תזכור לו את זה שנים, מה שהוא עשה לך. רק תזכר בו, רק תזכר במקרה הזה, כבר אדם יעלה לך לפרצוף ותהיה בפנים מלא כעס. מלא כעס ומחאובים. נו, זה נקרא תיקון, זה נקרא תשובה, זה נקרא שעשית פה עבודה טובה. אתה חסום. בפנים אתה חסום, בינך לבין בורא עולם אתה חסום. צריך להגיע לנקיות פנימית, חירות אמיתית. תהיה נקי מבפנים. לשתוק כלפי חוץ זה גם חשוב. השאלה אם אתה נקי מבפנים. ולכן בא רבי נחמן ואומר לנו, עיקר התשובה, שישמע ביזיונו, אחרי ששמעת את הביזיון שלך, מלגלגים אליך, מדברים עליך מאחורי הגב, שני דברים, ידום וישתוק. ידום מבפנים, ישתוק מבחוץ. מה זה שתיקה פנימית? אנחנו דיברנו פעם על מושג שמופיע בליקוטי מוהר"ן, שנקרא לסתום עיניו מחייזו דהי אלמה, בארמית. לסתום עיניו מחייזו דהי אלמה. לסתום עיניו מהמראה של עולם הזה. כמו למשל, יש עניינים של כסף, רכוש, דברים יפים, דירה מפוארת, רכב מפואר, דברים מפוארים בתוך הבית, אוכל שנראה מאוד מאוד יפה כלפי חוץ ומזיק מבפנים, וכל מיני דברים כאלה. אדם צריך להתעלם וכביכול לא לראות את כל מה שקורה מבחוץ, את כל הרעבתנות עם עין ועם א', את כל השואו, את כל החיצוניות של החיים, לא להסתכל על זה, לחיות בפשטות, לשאוף לפשטות, תאכל שלא תהיה רעב, וזהו. זה נוגע לגבי כל הדברים, גם כסף, גם כבוד, מעמד בחברה, הכל. זה נקרא לסתום עיניו מחייזו די אלמה, יש כמה וכמה קלטות שמדברות על הנושא הזה. אז מה פירושו של דבר? אין הכוונה עכשיו שתסגור את העיניים באופן פיזי ולא תסתכל. אלא מה הכוונה? שלא תיתן לזה תשומת לב יותר מדי, אל תיתן לזה משקל כבד. הכוונה שאתה לא מחפשת. זה הכוונה. אתה לא מתעניין בזה, בחיצוניות של החיים,